ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1, 2, 1, 2, 1, 2. כן, בוקר טוב לכם חבר'ה. בלי ה-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט-ט- אבל יש עליה ציור של, מה זה מצויר שם? נפרק, התחזית נפרק אותם, ומי זה בתמונה?
אלי מוהר.
אלי מוהר.
יצא ספר, יגדו את כל הטורים שלו בשער, טורי הכדורגל. תרמתי שם סכום, קיבלתי גם ספר וגם חולצה, וגם הייתי בכדורסל אתמול ושוב ניצחנו. הלאה.
יפה, ישר כוח, הפועל ניצחה. חבר'ה, הפועל ניצחה, אני חושב
ש... בכדורסל, כדורסל. דני פרנקו התנצל, סער, סער תרגע, דני פרנקו התנצל, בפה מלא. לא הייתי צריך, וזה לא יקרה שוב, התנצל. שאינון התנצל כמו דני פרנקו, נתחיל משם.
מי זה דני פרנקו?
לא חשוב, זה בני לבן סער עכשיו, למה אתה חייב להתערב כל דבר? זה המאמן של הפועל. הוא דחף את השדרן נתקווים של ערוץ הספורט, למה אנחנו מדברים על זה?
הבנתי. טוב, מה קורה? מה חדש?
לא, לא הרבה לדעתי. יש שם דוח מירון, מה אני, מה כתוב בו? אין לי מושג.
ביבי השם, בוא, כאילו, מה יכול להיות דוח מירון? נו, באמת, כאילו, מי יהיה השם? מי יהיה השם? חבר'ה, בואו תחליטו אתם, לדעתכם. האם ביבי יהיה השם? נתניהו יהיה השם? ראש הממשלה יהיה השם? או כל התשובות נכונות? איך שלא תסובבו את זה, אני כבר מודיע לכם. כותרות המהדורה, ראש הממשלה נמצא שם, הראשי בזה וזה. פרשננו גיא פלג, מה אתה אומר? כן, יונית, כן, ראש הממשלה נתניהו נמצא שם המרכזי והיחיד, והיחיד באירוע. בוקר טוב, מה נשמע?
לא חושב שאתה בכיוון. קודם כל אני מזכיר שנחשף בזמנו אחרי האסון שנתניהו הזמין חוות דעת משפטית מפרופסור אריאל בנדור, ובה נכתב בחוות דעת שהוא הזמין, הוא הרי רצה להימלט כרגלו מאחריות כלשהי, כי הרי אתה זוכר בוועדה הוא אמר לא היה מי שיתפוס בדש מעילי ויטלטל אותי ויגיד לי, תשמע, המקום הזה רקוב, קיבלת 30 אזהרות כולל דוחות מבקר מדינה שהופנו אליך ולא עשית כלום. ואז הוא הזמין את חוות דעת הזו, ואז בה נקבע שהעיסוק של ראש הממשלה בנושאים אזרחיים הוא משני, כי על ראש הממשלה, תעקוב אחרי עכשיו, אני מצטט, מוטלת אחריות מיוחדת להובלת הביטחון הלאומי של המדינה. טו-טו-טו, כמו שאומרים.
טי-טי-טי-טי, תן לנו איזה...
לא שומעים את זה עכשיו, אבל זה כאילו חלש.
תן לנו איזה טי-טי-טי קטן.
די מגניב, אתה צודק.
תבין מה אני אומר?
כן, אבל שכחת שיש פה אירוע, זאת אומרת, עזוב רגע את נתניהו, יש פה אירוע ש... אוחנה, שאמר, מה זה? יש אחריות, אבל אין אשמה, או יש אשמה, או השד יודע מה. יש היחיד, הגבר היחיד, קצין שמאוד מאוד אהבתי, ומאוד מאוד התרשמתי ממנו, מפקד המחוז הצפוני של המשטרה, שימון לוי, הניח את המפתחות והלך הביתה, לא חיכה לדוח. רציתי להגיד טוב שכך, אבל אין הרבה קצינים כאלה, אז אני קצת מבואס מזה. כמובן, יש עוד כל מיני בעלי תפקידים שם, כאילו, מפכ"ל. לדעתי... הוא יצלב במרכאות הכי הרבה, אבל בסדר, בוא נחכה, 12 בצהריים.
אתה מבין מה אני אומר?
לא
טוב,
כל כך.
טוב, תראה, אני רואה שיש עוד הצלחה של גנץ במסע שלו לארצות הברית. כותרת עכשיו, החמרה דרמטית בטיוטת ההצעה האמריקאית למועצת הביטחון של האום, קריאה להפסקת אש מיידית. שחרור החטופים כבר אינו מהווה תנאי לעצירת המלחמה. מה שנקרא, תודה גנצוש, הישג גדול. זה אחרי שמתברר שאנשים שלו שיקרו ללשכה שם במשרד ראש הממשלה, לחשבת הכללית, לא יודע למי שם, שיש אישור של ראש הממשלה בשביל לקבל מימון לכרטיסי טיסה ב-$19,000 לארצות הברית, לנסיעה, כן? מה שנקרא, משקרים באופן ממלכתי. כל האירוע הוא מניפולציה ממלכתית, חווה ממלכתית, שקרים ממלכתיים, הוואנטה ממלכתית, והכל בצורה ממלכתית, זה מה שחשוב לי. עכשיו, זה אני חושב גנץ עברנו, עשינו עוד הישג גדול של גנץ, באמת הישגים מאוד מאוד יפים, וכל הכבוד לו ויפה. עכשיו אנחנו רוצים לעדכן עוד כמה דברים. אני מבין שהייתה הנפקת אגרות חוב של ישראל בצורה יוצאת דופן. דוברות משרד האוצר, החשב הכללי, יאלי רוטנברג, השלים היום לפנות בוקר הנפקת ציבורית של אגרות חוב דולריות בשווקים הבינלאומיים בהיקף כולל של 8 מיליארד דולר. בהנפקה נרשמו הביקושים הגבוהים ביותר אי פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל בהיקף של 38 מיליארד דולר. זה קורה תוך כדי מלחמה, גבירותיי ורבותיי. אנחנו פשוט בקריסת מערכות, הבורסה עולה, הדולר קורס, האגרות חוב פה עפות באוויר בסלטות וצוק הערה, ואוי אוי אוי, מודי'ס הורידו לנו את הדירוג. מדהים, זה דבר שני. עכשיו דבר שלישי הוא נושא, לגבי גנץ, שאני חייב להשמיע לך, דברים, טוב, זה באנגלית, זה קצת, בסדר, זה לא כזה קשה, כי יש כתבת בשם נריה קראוס, שהיא מערוץ 13, והיא מאוד מאוד מתרגשת ומרוגשת מהמסע הזה של גנץ לארצות הברית. למשל, אני אתן לך דברים שהיא כותבת. כבר בני גנץ קיבל אתמול בבית הלבן קבלת פנים של ראש מדינה, לא של שר. חוץ מהנשיא ביידן שהיה בקמפ דיוויד, כל הבכירים התייצבו ללוז עמוס בפגישות. התמונה הזו שרואים אותם יושב, הוא יושב עם קמלה, היא לא שולית. היא מלמדת על עומק משבר האמון בין ביידן לנתניהו. עד כדי כך שביידן מאפשר לפתוח את הדלת לגנץ תוך הבנה מלאה מה... איפה זה, עד כדי כך שביידן תוך כדי הבנה מלאה מה זה מעוטט, ובעיקר תוך ידיעה ברורה איך נתניהו יקבל את זה. לא זאת אף זאת, היא ממשיכה, הגברת קראוס, והיא אומרת, ציוץ נוסף, אל תפספסו את הקטע הזה, ג'ון קירבי בוחר כל מילה בקפידה, לכן כשהוא מציין את המובן מאליו על נתניהו בצורה כזאת, זה אומר הרבה יותר. אמרתי לקירבי, זה נראה שאתם עושים לגנץ קבלת פנים של ראש מדינה, לא של שר. קירבי בתשובה, עכשיו תשמעו את הקטע באנגלית, בבקשה.
It seems more like a visit of a prime minister and not like a visit of a minister. All of the White House senior officials are meeting him, including VP Harris, and you know that Netanyahu is not happy about it.
Well, there's only one prime minister of Israel, and that's Benjamin Netanyahu. The president knows that. We all know that. The Israeli people know that.
איזה גאוני. היא אומרת לו, זה נראה שהוא מקבל פה מעמד גנץ של ראש ממשלה, לא של שר. כולם נפגשים איתו, מה כאילו, מה זה? אז הוא אומר לה, יש לישראל רק ראש ממשלה אחד. הישראלים יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה, וזה הכל, כאילו. לא, זה פשוט נפלא, זה נפלא, אני לא יכול יותר עם התקשורת הישראלית. אני לא יכול, שמישהו יציל אותי. ועוד דבר אחרון שאני רוצה להגיד לכם היום בבוקר הזה, בפתח השעה שלנו, הוא על הנושא של אחים לנשק. הם עושים סבב רעיונות עכשיו, והם הולכים, חבורת חוצפנים האלה, הולכים מאולפן לאולפן, ופשוט מדברים כאילו אנחנו שכחנו שלפני רגע הם סרבו לשרת בצהל. לא, זה פשוט לא אמן. תקשיבו, הם היו אצל אברי וארז לפני איזה יומיים. בבקשה.
הנושא הזה של הגיוס רק מראה את ההנהגה המנותקת, שלא מבינים מה באמת קורה ומה רצון העם האמיתי. אנחנו המון ברחוב. זה מבעבע אמיתי, זה מחנה משותף כל כך רחב של ישראלים ציונים, שאי אפשר, איך יכול להיות ששני נערים גדלים, אחד אפשר לגזור לו את הרסטות, והשני אי אפשר להתקרב אליו. איך זה יכול, איזה מדינה זה יכול להיות? זה כל כך פשוט.
אז הנה, ראינו את גולדקנופ אומר, מה לממשלה ולמלחמה, מה רע לנו פה? מנותקים לגמרי, הם לא מתכוונים לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו צריך 10,000 חיילים.
10,000 חיילים?
זה אומר שאנחנו צריכים לעשות כפול מילואים.
אנחנו?
אין זוגיות, אין עבודה,
אוקיי,
אין עסקים.
אוקיי, תעצור את זה רגע, את תודה. חייל. זה אייל נווה. עכשיו תקשיבו לאייל נווה, בתקופת ה... זה גם אחים לנשק שם, של הזה. תקשיבו, בתקופת, לפני כמה חודשים, מה הוא אמר, אפרופו 10,000 לוחמים שצריך, תקשיבו.
הצגנו וגם היום כ-10,000 לוחמים ולוחמות במילואים, מתנדבי מילואים שעומדים מאחורינו וחתמו על מכתב אי התנדבות.
אתם מבינים על מה אני, מה אני מדבר? אתם קולטים את האירוע? זה פשוט, צריך באמת רמה קיצונית של עזות פנים וחוצפה וחוסר מודעות לבוא היום עם החולצות היו פאקינג ירוקות שלהם, לשבת באולפנים ולדבר כאילו הם צריכים לגייס את כולם, כשלפני דקה החבורה החוצפנית הזאת אמרה שהיא לא תגיע לצהל. אין גבול, אין גבול. וכמובן תקשורת משטפית שתשתף עם זה פעולה כמובן, כן? בוקר טוב, חבר'ה, להתעורר, להתעורר, להתעורר.
בוקר אור, כן. זה מגניב שאתה גם מטריף את עצמך וגם מצחיק את עצמך, ואתה לא מבין שמדובר בקריקטורה. אבל לפחות מצחיקה, הסוג כזה של בידרמן, אתה מכיר את הקריקטורות שלו?
אוי, הוא מצוין, אני אוהב שהוא עושה אותי קריקטורות.
אני לא זוכר, לא זוכר שהוא עושה אותך.
עשרתי הרבה, יש לי בבית גם.
עוקב אחר הרבה זמן. אז ככה, בואו נתחיל מזה שגם גנץ עצמו אמר שברוב ישראל יש רק ראש ממשלה אחד. לעומת זאת האמריקאים, מה לעשות? קיבלו אותו כמו ראש ממשלה. דבר נוסף שצריך לציין, זה שהפוחלץ המכהן כראש ממשלה, לא רק הורה לשגרירויות בוושינגטון ובלונדון לא לשתף פעולה עם גנץ, אלא גם הורה להן לא לשתף פעולה עם ההבטחה של גנץ, ההבטחה באלף. זאת אומרת, כאן זה כבר, כאן כבר מדובר בפושע. אבל ממש, כי אם קורה משהו לגנץ, אני מזכיר לכם, הרמטכ"ל, היה שר ביטחון, אצל נתניהו אפילו, זה יהיה שוב מרוח על הידיים של אותו אחד שנתן את ההוראה. הקטנוניות המטומטמת הזאת, אגב, אני יודע בוודאות, מתוקף היותי כתב מדיני ותיק, שכשאבו מאזן רוצה להפליק או להתרגז על אחד מבחיריו, הוא לוקח לו את המאבטחים, את ההבטחה ואת השיירה, אגב, גם בחוץ לארץ. אז כן, אנחנו לגמרי נעים זה, דבר נוסף לגבי הכלכלה, תשמע, כמו שלא זה לא יצליח להפוך את מי שלא היו בשלטון בשבעה באוקטובר לאחראים על החרבון הזה, זה לא יצליח. סתכל על הסקרים, סתכל על סקרי העומק, אנשים יודעים מי אחראי. אותו דבר בנושא הכלכלי, אני רומז לך את זה פעם ועוד פעם ועוד פעם. כן, היו ביקושים לאגרות החוב, כנס לסופר, פשוט מאוד, גש רגע לתחנת הדלק, תעשה רגע משאל מקרי ברחוב על יוקר המחיה המטורלל, העליות מחירים ההיסטריות, תיזכר בקליפים המטופשים והמגוחכים של הפוחלץ נכנס ויוצא בין תחנות דלק לרמי לוי, לניר ברקת יהיה שר האוצר, ולמה לא. בסוף מדובר בטרגדיה שהיא גם קומדיה ועל חשבוננו. אבל בוא נשמע משהו אחר.
יאללה! קדימה,
אתה בא, נכון?
כן, כן,
כי אתה הפנית את תשומת ליבי פה.
עצור שנייה,
עצור
שנייה.
עצור, אני
אצל.
לא.
רגע.
כמו שזה ההתחלה של
זה. זה ההתחלה.
בבקשה.
הנה. אוקיי.
אתה כאילו הכרת לי אתמול את העמוד טוויטר החדשות מלפני שנה, תוך כדי שאתה שוכח שאני מכיר לך אותו כבר שנתיים, אבל בסדר.
אתה הכרת לי אותו לפני שנה.
בדיוק, חוטשות פוליטיות מפני שנה, אבל אנחנו, אתם הרי משליחים, הרי אתם, יש לכם את ההשלכה הזאת, אתם שופרות, אז לא, אתם שופרות, אתם חונת רעל, אז לא, אתם חונת רעל.
לא, אגב, כי ההשלכה היא שלכם, זה מה שאנחנו אומרים
אגב,
לכם.
אגב, גם זה לא יצליח. ורציתי לשמיע לך את נקה אותם שוק על הירך, כתב 60 מיניץ וזוכה פרס הפוליצר, יעקב ברדוגו, מראיין בראיון בלעדי ונוקב את מר ביטחון וראש ממשלת הימין על מלא 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 חרטה, בנימין נתניהו, בבקשה.
נעשה אומר ביטחון אישי, ואתה יודע, יש גל טרור,
נכון.
שמזכיר לנו באיזה שכונה אנחנו חיים, 14 נרצחים מאז הקמת הממשלה. איך אומרים, אמרתם תהיה ממשלה שונה מהממשלה הקודמת, לפחות בעניין הזה יש שינוי?
והיא אכן שונה, ואני אגיד לך למה, אתה לא יכול למנוע, אתה יכול למנוע כרגע מהארגונים, מהחמאס, מהג'יהאד האסלאמי, לפעול נגדנו, משום שהקינו אותם שוק על ירך במבצע שומר חומות, והם נזרים, הם לא כל כך ממהרים להתעמת עם הממשלה בראשותי ועם מדינת ישראל. אבל
לא, לא. לא ממהרים.
טרור של בודדים הוא הרבה יותר קשה. אז אנחנו הכפלנו, שילשנו את המאבק נגד ההסתה, אבל בסוף אתה מוכרח להלום בטרוריסטים, ולפגוע
בסביבה, בודדים,
ולפגוע בסביבה המיידית שנותנת להם את התמיכה, או שתרווה נחת מהמעשים שלהם, או שתקבל זכויות בביטוח לאומי מישראל, או שישבו בבתיהם בביטחה אחרי שהם מודדו וזרקו סוכריות לאוויר אחרי מעשה הרצח הזה. ולכן אנחנו קודם כל באים חשבון עם הטרוריסטים.
אתם באים קודם כל עם הארגונים, ואתה אומר השינוי המהותי זה בטרור של היחידים, אני פועל כנגד הסביבה שתומכת ומוציאה אותם.
קודם כל לבוא חשבון עם המרצחים.
כן. נשמה שלי, אחד לא בא לו
חשבון. רגע, מי אני הוא? למי אתה מדבר?
הוא, אתה לא הנשמה הגדולה שלי. אתה איתך אני יכול להסתדר בלעדיך.
כן.
בוא נאמר, אם ינסו את זה ויכפו עליי.
אבל בלעדיו אין לך,
כאילו, בלעדיו...
אני חצי בן אדם.
אני חושב על 1995, בעצם זה לא, הוא הגיע ב-88. לא חשוב, בוא נכנס לזה. מה עשיתי כאילו לפניו ומה אני אעשה אחריו? אבל לא באת חשבון עם המרצחים, שחררת אותם. אתה גם, כולנו יודעים שאתה הולך לשחרר עוד מרצחים. שתיים, כל ההבטחות שלך, הרי אתה הסתובבת בקמפיין ואמרת שתקפיא את התשלום על המשכנתאות, תעצור אותו. קשקוש, שיקרת. אמרת שתחתוך את התלוש, שיקרת. אמרת שתעצור את מחירי הדלק, שיקרת. הבטחת בפעם ה-8,000 מגרש לכל לוחם. יש כותרות מתקופת התנך שהוא מבטיח את אותה הבטחה. עכשיו, אין אלמנט של בושה. הוא לא אומר, רגע, תשמעו חבר'ה, זה לא יעבור ציבורית, זוכרים הרי שאמרנו את זה בכל קמפיין, אני לא יכול לבוא, אבל לא, הוא מתייצב, והוא אומר את זה שוב, כאילו כלום, זה פשוט, זה צבא שלם, תחשוב על שדה שלם של דחלילים, שכאילו אמורים להאמין לדחליל הראשי, כשמסביר את ההסברים האלה, מבטיח את ההבטחות האלה, אבל בסוף כשמגיע הפיידי, יום התשלום, פיראון הצ'ק, זו הממשלה שהובילה אותנו, לאירוע שהוא באמת כאילו אף אחד מאיתנו, אפילו אני, כן, אני שנים מזהיר מקטסטרופה בהקשר שנתניהו, הוא יביא לנו אסון, אני אומר את זה שנים, והנה האסון הזה הגיע, וגם אני חייב להודות, לא תיארתי לעצמי שזה יהיה ככה, זאת אומרת, שהכל יקרוס בבת אחת, גם הביטחון האישי, גם המשילות, גם הטרור, גם המחירים, גם, ושוב, זה לא יעזור, הרי הורידו לנו דירוג, בסוף הם הורידו דירוג, הרי נתניהו בכל פעם שהעלו דירוג, התפאר שזה הוא, והסביר כמה זה חשוב. עכשיו כשהם הורידו דירוג, אז ינון אומר, לא, אבל הביקוש לגרות החוב בהנפקה, בקיצור, ינון, במשפט אחד, משפט אחד?
נו, רק משפט אחד,
לא,
אבל.
לא, רק אחד. זה לא יעזור.
זה לא יעזור. זה לא, 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 זה לא,
זה לא, אני יכול לשאול אותך שאלה אישית? מה הקטע, הקטע הזה שאתה חייב להלחין עכשיו כל דבר?
לא, זה לא לחן שלי.
לא חשוב, אבל כאילו כל דבר אתה מעביר למוזיקה, כאילו זה...
יש לי פרץ של יצירתיות ושמחה, זה בעיקר שמחה לעד.
לא, אני אגיד לך למה גם, אנחנו חושבים ביחד ומגיעים תוצאות. אתה הרי בטוח שאנחנו בתקופה מופלאה של העם היהודי.
בדיוק, הכל נפלא, הכל נהדר. אז אתה יצירתי. אנחנו דקה לפני שהמשיח מגיע בעזרת השם.
ולכן צריך לשמוח.
נכון.
למעט רק באירוע קטן אחד, זאת אומרת פרס ישראל, בגלל שאייל ודמן זכה בו, נבטל. חוץ מזה, בשמחת בית השואבה. אגב, אתמול נתנו פרס ספיר, ראיתי.
איזה יופי.
ואני שואל את עצמי, מה, אביגדור יצחקי, הוא ביביסט בכלל, אתה לא שמעת מיופקי שאין פרסים? תמצא פרס לתת לשר נתניהו, ניתן.
לא, אני מניח שנתנו אותו לשמאלנים, אז זה עבר בשקט. אם היו נותנים לאיזה מישהו מהימין, אז היו עושים בלגן, איך נותנים? כי מה הקטע? הקטע הוא, אני רואה כל היום פרסומים של כל מיני, חברה שלך ליד ורצייזר, וחיים רובינשטיין, זה מהחטופים שהיה.
שהתפטר.
כן. אז הם, בין היתר, שראיתי שפרסמו, שמה פתאום לחוגגים את יום העצמאות, ומה פתאום הדלקת מסועות, ויש לנו חטופים, ואסור לעשות כסים, ואסור לחגוג, וכל מיני דברים, מה פתאום התכסים האלה? אבל מה? ברגע שקיש אמר, אוקיי, לא עושים טקס רגיל, עושים טקס מיוחד, ואז התברר שחבר שלכם, זה שאתם הולכים אליו לקוקטלים בפנטאוזים שלו, לא מקבל השנה את הפרס, אז כולכם התנפלתם. כלומר, אתם אומרים, לא תקסים, אבל כן תקסים שבהם האנשים שלנו, אנשי שלומנו, מקבלים את הפרסים. כן? זה הדיל. עכשיו אני אומר לכם כבר מראש, תדעו מה הולך לקרות. ברגע שיוודע מי מדליק את המסועות, יהיו פה, יש שתי אפשרויות. אם זה יהיו אנשים שהשמאל ירצה בעיקרם, זה יעבור בשקט והכל יהיה בסדר. אם זה יהיו אנשים שמזוהים עם הימין או משהו כזה מהצד האמוני, יותר מדי דוסים, יותר מדי מטפחות על הראש וכל מיני דברים כאלה, כן, צפו לחרם וסערה, ואנחנו פותחים עם הסערה התקשורתית בעקבות טקס המסועות, הטקס השנוי במחלוקת, ביקורת חריפה בקרב אישי רוח, הסופר דוד גרוסמן, א' בית יהושע ועמוס עוז התלכדו בסערה והוציאו פטיציה נגד הטקס וכל מיני אירועים שכאלה. אז כבר אני אומר לכם, זה כלל האצבע. אם הטקסים יהיו כפי שזה, כל מדליקי המסויות יהיו אחים לנשק וכל החבורה הזאת, כן, אני יודע מה, אילן שילוח, ואלה יהיו מדליקי המסויות, הכל עובר בשלום ובשקט. אם זה יהיה יותר מדי דוסים, אכלנו אותה, אין יום העצמאות, הפגנות, פורצים לרחבה, מנתקים את השידור, מעלים באש, כל מה שאתם רוצים, זה כלל לזה. עכשיו עוד הרבה, זה רק אמרתי על הדרך, עוד לא התחלתי לדבר, זה לא מה שרציתי להגיד. מה שרציתי להגיד, זה שיש פה מישהי בשם יולי תמיר, שהיא היום יור או נשיאת, או whatever, לא יודע מה, של בית ברל, על שם ברל כצנלסון. אם תרצו, אני אקריא לכם אחרי זה דברים שברל כתב, והסמרו שערותיכם, בין היתר לגבי טרנספר, לגבי יום הכיפורים, לגבי מסורת ישראל וכדומה. אבל כרגע נעזוב את זה. בכל מקרה, בבית ברל, היא הורידה את השלטים ביחד לנצח, כי היא החליטה שזה פוגע ברגשות הערבים, והיא החליפה את זה לביחד נצמח. ביחד נצמח. עכשיו, מה מתברר? היא סיפרה אתמול, כן, זה ישי פרידמן הביא בערוץ 14, אתמול היא הסבירה שהרצי הלוי נפגש איתה לפני שהוא מונה לרמטכ"ל, איתה ועם עוד כמה, אני לא יודע מי, כבר נראה לי חשוד כל האירוע הזה, מה יש לו להיפגש עם יולי תמיר, כן? אוקיי, נפגש, והיא הסבירה לו מה, אתם לא מאמינים, אתם תקשיבו לקטע הזה, אתם לא תאמינו. אתם לא תאמינו מה האישה הזאת שהייתה שרת חינוך במדינת ישראל אמרה לו. תקשיבו, בבקשה.
אני לא מחנך את האנשים לנצח, אלא לצמוח, וזה עלה גם בשיחה עם הרצי הלוי. הרצי הלוי הזמין קבוצה של אנשים לפני שהוא מונה לרמטכ"ל על המסרים החינוכיים, ואני אמרתי לו שהמסר של לנצח, זה היה לפני השביעי באוקטובר, הוא בעיניי לא מסר חינוכי. מסרים חינוכיים הם שיתופיים.
אתם הבנתם? לנצח זה לא מסר חינוכי. לא, זה רק מסביר לכם כמה מדינת ישראל נחטפה פה עשרות שנים על ידי קאט מטרוללת. קאט מטרוללת. לנצח זה לא ערך חינוכי. השם ישמור ויציל. ולמה הרצי נפגש איתה בכלל? למה? למה יצא לי קול כזה עכשיו? מה, אני תרנגולת שחוטה?
יש מצב. הבעיה שאנחנו נשחטנו, לא אתה. אבל זה מצחיק.
אני סיימתי, בן, אם לא הבנת.
סליחה, סליחה, זה לא... יום רביעי, אתה יודע, זה כבר יום איזה... פעם שלישית שלי התחשבה, אבל תשמע. התחלת בשקר, שזה נחמד להתחלה, שאם יהיו פה זוכים דתיים או זה, יש פה 40 שנה שלטון ימין, ויש פה ים של זוכים בשנים האחרונות, דתיים וימניים, ואף אחד לא צפצף. ולא קשקש, וזה לא, אני התלהבתי מרובם, אם לא כולם, וזה פשוט עלילת דם מה שעשית. הפעם היחידה שבה איש עלוב נפש מעין כמותו, ומבטל פרס ישראל בגלל שזכה מישהו שלא בת בטוב למשפחת נתניהו בעיניים, זו הפעם הזו. ולגבי זה שטקס צנוע, לא נשמה שלי, עכשיו אתה הנשמה שלי. לא נשמה שלי, על פי פרסומיו של העיתונאי בן כספית. פרוטוקול פרס ישראל פורסם בנובמבר, ובו היה כבר כל הקטגוריות, פלוס 3 קטגוריות חדשות שמאוד שמחתי שהוא הכניס, גבורה, אזרחית, ערבות הדדית וכאלה. מה קרה? ברגע, בדצמבר, התכנסה ועדה שהוא מינה. בינואר היא בחרה ביאל ולדמן, מינואר עד פברואר הוא ניסה לשכנע אותם לרדת, וכשהם לא ירדו הוא ביטל את כל הקטגוריות. אז הוא החליט שצריך להיות צנוע, האפס הזה, שר חינוך. אני מתעורר שטוף זהה קרה, ואני נזכר שיש לי 3 ילדים, לא אחד. נראה אם אתה זוכר מה הייתה יוסף, הוא לומד,
הוא חוקר מוח באוניברסיטה.
יפה, הוא עושה דוקטורט, חוקר מוח, הוא באמצע דוקטורט, אני אתפלא עליך. הלאה, בוא נתקדם, צנוע. לגבי ההתפעלות שלך...
תראה, יש לו בבית מוח, אתה יודע, שזה... יש הרבה מה לחקור.
זה לא בבית, כי אנחנו לא גרים ביחד. יש לו 500 עכברים. אתה יודע את זה? ואתה לא רוצה לדעת מה הוא עושה. גם הוא לא. זה לא קל. עכשיו לגבי ההתפעלות הגרוטסקית שלך מהנפקת האגח, אז בוא, פשוט לא, עוד לא אמרתי לך.
טוב, שלחו לך משהו, נו.
לא, האמת, את זה, אני, פאק שלי, הייתי צריך להגיד לך את זה מזמן. מה שקורה, כשמורידים לך דירוג, הריבית שאתה משלם, כשאתה מנפיק אגח, אתה צריך לשלם ריבית יותר גבוהה. ולכן אתה נהיה אטרקטיבי, כי יש לך, אתה יודע, כשהיינו בדירוג הקודם של ה-A, אז אתה משלם ריבית נמוכה, אתה לא כזה אטרקטיבי, יש השקעות יותר טובות. היום, השקלול הזה של הורדת הריבית שפתאום ישראל משלם, ולישראל יש רקורד, צריך להגיד את זה, 75 שנה, צריך להגיד את זה, רבותיי, זה עכשיו לא פוליטי. ישראל לא אחרה בתשלום אחד, בתשלום החובות שלה. בניגוד לעשרות מדינות שפשטו רגל והפסיקו ושמטו, לא, אנחנו כל הזמן משלמים, ולכן זה נהיה כדאי, זה רק שתבין. עכשיו, לגבי ברל, גם אתמול, אריה השמיע, אגב, סליחה, אם לא ידעת, עשיתי אתמול שוטר רע ליולי תמיר, בלי שהייתי צריך את הטובות שלך, וזה היה מצחיק. סליחה, אריה עשה אתמול שוטר רע ליולי תמיר, ואני עשיתי שוטר טוב ליולי תמיר על זה שהסבירה לנו למה אין שמאל במדינה הזאת. שנינו נכנסנו באימא שלה, ואחר כך להפתעתנו היא עלתה לשידור והסבירה את ההחלטה שלה, שלא, היא לא שכנעה אותנו, אבל השיחה הייתה מדהימה. אני מציע לכם להיכנס לאפליקציה של 103 לשמוע אותה. היא מציגה שם תזה מעניינת, אני מסיים שער, מה עוד לא אמרנו?
עזב אותך פרסומות, שער, תן דבר.
בדיוק, מה הקטע הזה עם הפרסומות? לא הבנתי. אפשר לחשוב שמשלמים. עכשיו, לא, רציתי להגיד לך שגם אריה הביא את כל הציטוטים שברל אמר. תגיד, אתה רוצה שאני להגיד לך, יביא לך ציטוטים של מה נתניהו אמר?
לא, אתה אף פעם לא מביא באמת.
לא, אבל אם אתה תביא ברל, אני אביא נתניהו.
אפילו... ואם אני לא מביא את ברל, אתה לא מביא את נתניהו?
היום.
הבנתי.
עכשיו, אפילו, אתה יודע, אני לא אלך איתך לציטוטים היסטוריים, ורק המשמרת שלי, ורק אני... ברור. אני אלך איתך, אף טיפה של דלק לא תיכנס לעזה, ברור. רק לזה אני אלך.
כן, זה כמו ההקלטה שהבאתי שלך, הרגע, שאתה אומר שצריך לחזור לגבולות 67, גם הספקת... אמרת שזה 20 שנה, את נתניהו אתה מביא כל יום מלפני 20 שנה.
על הדרך, אז הנה אני אומר לך, אני מוכן להביא אותו רק בשנה האחרונה, הרגע הבאתי. הרגע, ועל הדרך, אתה, שאף פעם לא מתנף על הרמטכ״ל, תינפת על הרמטכ״ל, כי הוא פגש את יולי תמיר. כן, הרצי הלוי עשה, לפני שנכנס לתפקיד, פגישות כמעט כולן בנושאים ביטחוניים.
עם מי מהימין גם... הוא נפגש?
קודם כל, הוא בעצמו, אם אתה, אתה מכיר אותו?
לא באופן אישי.
ישבת איתו פעם? אני שואל בלי לא כדי לריב.
לא.
אז את, קודם כל, פאק של אגרי, תטפל בזה.
זה בסדר. תודה.
שתיים.
אז אבל איש... לא רוצה גישה אישית, אחרי זה קשה לי להיכנס לא, באנשים שאני יושב איתם וזה, אבל... אתה מבין, זה קשה לי להיכנס בהם, אז כאילו אני רוצה לשמור על הפוזיציה.
עכשיו, אמרת עכשיו דבר מעניין, כי זה באמת הקטע, זה אתה צריך להתעלם, אני סומך עליך. שתיים, תשב איתו, הוא בא מבית של ימין, הוא איש
אורית
מרכז...
אורית הכיפה, אבל...
הוא איש מרכז הוא ימין, תדע. אבא שלו, אמרתי את זה כבר.
דיינו.
לא, לא דיינו, אתה הרי אחר כך מחר תגיד לי, אנחנו לא מטפים את
המתכן. ימינו לא, בוא, ימינו, אני מכיר אותו 30 שנה, ימינו לא.
על, אתה לא מכיר אותו אפילו 3 דקות. הרצי הלוי אינו איש שמאל, גם לא איש מרכז שמאל. על כל היתר אפשר להתווכח.
בסדר.
אבא שלו היה באצל, הכיר לליבר...
אבל גם של אבא של ציפי ליבני היה באצל. אז מה? מה הקשר?
אדם הוא תבנית נוף מולדתו. אחד, קיבל חינוך דתי, שתיים, הוא לא איש שמאל, בוודאות, ישבתי אצלו בכל תפקידי האלוף שלו, ואמרתי, וואלה, זה תותח, רוצה רק להיכנס בהם, והוא עצמאי בדעתו, וקר
רוח. גם יאיר גולן שהוא... רצה להיכנס בהם.
יאיר גולן היה אחד ההתקפים ביותר, נו, אבל הוא לא יאיר גולן.
היא נותנת.
הוא לא יאיר גולן, אני רק מציע לך, לפני שאתה נכנס בו, אז איזשהו פגש, אני מניח שהוא לקח את כל ראשי האוניברסיטאות, ושמע את ה... ועשה איתם ישיבה שזה נהדר. זה נהדר שבישראל רמטכ"ל, לפני כניסתו לתפקיד, שומע גם קצת דברים טוב. שהם חינוך.
כן, חינוך.
אבל לקחת את זה,
שניצחון זה לא ערך.
ולטנף אותו בפעם המאתיים.
נו, באמת.
שיהיה לך בהצלחה.
טוב, אני רק רוצה להודיע לכם שלא הספקתי להשמיע לכם את האברמוביץ' והיפוחו, ולא את הלפיד היומי, ולא את הקוסטה וטרלולו.
אבל יש
ויש הרבה
שעה.
דברים, ויש שעה הבאה, או כמו שיש עולם הבא, מן עולם הבא, איי איי איי, מן עולם הבא, איי איי איי. נועם לניר, שלום.
שלום לכם.
איש עסקים, מה שלומך?
בסדר.
כתבת אתמול איזה טקסט לגבי הנושא של החטופים, מה רצית להגיד?
תראה, כן, אחד, האמת שכתבתי אותו קצת לעצמי, ושלחתי אותו לביקורת אצל אמא שלי וכמה חברים. ואמא שלי עצרה עליי לפרסם אותו.
ואתה ילד טוב הרי.
וכן, ואני תמיד עושה מה שאמא שלי אומרת. ישבתי אתמול בחתונה בערב, ולידי ישב בחור בשם אבנר קימל. אמרתי לו, בוא תראה, אז אמרתי, שלח לי. הוא שאל אם הוא יכול לשלוח, שאלתי למי. בצד השני של השולחן ישב ירון בלום. והיה רעש. אני לא קלטתי שהוא אומר ינון מגל, חשבתי ירון בלום. ותוך שלוש דקות זה היה באוויר. זה סיפורו של עניין. עכשיו, ופתאום אני מתחיל לקבל מבול של וואטסאפים. אז זהו, לא בגדתי.
וואלה, טוב, מי שלא יודע מה זה לא בגדתי, אז אולי לא כדאי שנספר לו.
אז כבר אין טעם שנספר לו.
בדיוק.
בדיוק, אז חבל על המילים. עכשיו, נועם לניר, מה רצית להגיד?
אז כתבתי, תראה, שלשום בבוקר היה רעיון של אליהו ליבמן. ואני הקשבתי לו, זה ערוץ רדיו.
אליהו ליבמן, איש קריית ארבע וחברון שבנו חטוף, ובעצם מייצג את הצד של פורום תקווה, שזה אומנם המיעוט, אבל זה צד שצריך, אסור להתעלם ממנו, של משפחות שאומרות לא בכל מחיר וכו'.
ואני הקשבתי לו, והוא היה קצת כאוטי, וישבתי וזיקקתי את זה, ומה שזיקקתי, ושוב פעם, זה, אני רוצה להגיד, זה יעצה מזה, כי במקור זה לא עבר אישור הפצה, והכל בשוגג. מה שרציתי לומר זה, שאם אתה בא ואומר בכל מחיר את כולם עכשיו, למעשה אתה מתפרק מנכסיך, ואתה מאבד אפשרות להגיע לאיזשהו פתרון. מצד שני, אם הממשלה באה ואומרת, ניצחון מוחלט, והיא לא תשיג את זה, אז הופקרו החטופים, ואני חושב שיש פה מחויבות מוסרית עמוקה, כי זה לא מדובר פה באנשי צפה, כמו שאבא שלי היה, או כמו שכל שאר הדוגמאות באותו טור, שאני מלווה אותם מיום שנולדתי.
צריך להגיד שאבא שלך היה שבורי בסוריה, ולא פתח את הפה ורצחו אותו.
עינו אותו למוות.
עונה למוות, סגן אלוף, טייס קרב,
כן.
נפל מעל דמשק, ועל פי,
כן.
על פי מה שפורסם במקורות זרים, גם ידע כמה מהסודות היותר כמוסים ואסטרטגיים של ישראל, והעדיף למות ולא להסגיר אותם, ולכן יש לדעה שלך פה סוג של מעמד, ועדיין, אם נקצר כרגע, אתה אומר, נותן שם הדעה לא מובנת מאליה, אימא שלך למשל סרבה להפגין לפני שהוא חזר, עוד לפני שידעו שהוא מת, שמונה חודשים, לקח, סרבה ללכת להפגין בחוץ לארץ, אומרת, אני לא מפגינה נגד הממשלה שלי בחול. הדעה שלך היא דעה נפיצה, בוא נגיד.
יצאו משלחות לאום, ואז, ורצו שהיא תצא והיא סרבה לצאת. היא אמרה שהעסק שלי פה הוא עם מדינת ישראל, והממשלת ישראל אמורה לייצג אותי, ואני לא יכולה להפגין אצל הגויים. ככה היא אמרה, מול הממשלה שאמורה לייצג אותי. זה מה שהיא אמרה, ציטטתי. וזה היה ב-73-74. לגופו של עניין, היום, לדעתי, ופה אני אביע את דעתי בגלל שהתגלגלו דברים כך, אם נגיד בכל מחיר, אז כל מחיר זה יכול להיות, בואו ניקח מצב קיצוני, פינוי היהודים למדינת ישראל, הקמת מדינה חמאסית ושחרור אותם חטופים שנותרו בחיים, זה גם בכל מחיר. אז השאלה מפה איפה אתה שם את קו המחוקה. ויש למולנו אויב אכזרי. תראה, אנחנו בשישה ימים הכרענו שלושה צבאות ערב בששת הימים. אנחנו בשבועיים וחצי הכרענו שתי מדינות במלחמת יום כיפור. אנחנו מחר חמישה חודשים למערכה הנוכחית, ולא הכרענו ארגון טרור שמחזיק חטופים שלנו. לא הכרענו אותו. ולכן, לדעתי, כערך עליון, צריך לומר שהממשלה, שהמלחמה, המערכה תימשך, כל עוד הם מחזיקים חטופים שלנו.
ברור.
ואז אתה מעביר את הכדור אליהם.
אומרים כולם.
זהו, פשוט. ואז זה מסר קליט לעולם, זה מעביר אליהם את האחריות, זה מעביר את האחריות לתושבי עזה. אתם רוצים חירות? אתם רוצים שקט? אתם רוצים רווחה? תחזירו לנו את החטופים. נקודה.
אבל נועם, אני חושב שכמו שאומר עינון, זה די מובן מאליו, אין בישראל אחד, בטח לא בקבינט הקטן או הגדול, שחושב שזה ייגמר לפני שהחטופים יחזרו, ואגב, גם אף אחד לא חושב בכל מחיר, ואף אחד, הקונצנזוס השלישי זה שהמלחמה לא תיגמר בשביל להחזיר אותם, כן, כן הפוגה, אפילו הפוגה ארוכה, אבל לא סוף המלחמה, ולכן מה בעצם אתה אומר?
מה זה סוף המלחמה?
אין, אני אומר.
מה זה סוף המלחמה?
החזרת החטופים והכרעת חמאס.
מה זה הכרעת חמאס, אינון? אתה כבר 5 חודשים נלחם.
לא, לפרק אותם, שישארו בודדים, שצריך, אתה יודע, יפנים ביערות.
זה פחות או יותר מצב.
מה אתה אומר, איפה היערות? יש לך פה את הפיליפינים שיפוזרו יפנים ביערות? יש לך פה 360 קילומטר מרובע, עם 2.5 מיליון ערבים, או 2.3. אתה 5 חודשים במלחמה, והם לא משמיעים קולות קנייה. אני חייב לומר לך. אתה שמעת את קולות
הם משמיעים ועוד איך קולות קנייה. אתה לא יודע מה קורה בשטח. הם נכנעים, הם גמורים, הם ממסגרים את עצמם. הם בוודאי ש...
נו, אז רגע, אז בוא נסיים. נו, אם ככה ניצחנו.
לאט לאט, חכה.
אז זהו, זה בעיה.
יש את רפיח.
אנחנו 5 חודשים, תכבוש את רפיח, תשחרר. אני דעתי במה שכתבתי שם, שהערך העליון של המלחמה הזאת, בעת הזאת, לאחר 5 חודשים, הוא כניעה של החמאס על ידי החזרת החטופים. כל השאר זה ביטוח, זה מעניקה. Okay. ברגע שהם יקנו, ברגע שהם יחזירו את החטופים, זה אומר שטשו כוחותיהם. אתה מכיר מה קרה בקרב סן סימון? הלכו להתאבד. שם הלכו רגע לפני כניעה, ולמזלו של כל הפיקוד העתידי של צהל, דאדו ורפול ואוזי נרקיס ויורם קניוק, זה שהערבים
נכנעו
רגע קודם.
לא, 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 רבותיי.
לא, אנחנו צריכים לסיים את זה.
אבל יש פה סיפור נהדר, אתה לא יכול לסיים ככה.
אז נעלה אותו שעה הבא.
סן סימון זה סיפור מדהים. טוב, בסדר, אז נמשיך שעה הבאה, חברים, בסדר.
אם יתאים לנועם לניר, בסדר גמור. נועם, תודה.
לשעה הבאה, או שאני גמרתי את הפרק?
לשעה הבאה, בירושלים. תבוא, למה לא, בכיף.
נשיר, נעשה שירה בציבור.
בדיוק. כן. אני רק מזכיר לך ש... רגע, תגיד לי, למה אנחנו, אני פיצת שמאל עכשיו בתמונה, ואתה מימין, ולא כרגיל שאני מימין ואתה משמאל?
אני בכלל אצלי, אתה למעלה ואני למטה.
מישהו יכול להסביר לי למה אני פתאום בצד עצמו? מה קרה פה? או, תודה, לא, 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 זה לא היה, לא, או, 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 תודה רבה.
צר לי שאני לא בחגיגה, אצלי זה בכלל גבוה.
לא מבין מה קורה פה, בן אדם רגיל שהוא רואה את עצמו בצד ימין, פתאום שמים אותו בצד שמאל. אני לא אהיה בצד שמאל, זה לא יעזור לכם.
נו, אבל זה מה שקרה עכשיו. היינו בטוחים שממשלת ימין על מלא, והתברר ממשלת שמאל.
אופה.
וזה, ומה? זה המצב, תתרגל.
אתה מבין מה קורה?
תתרגל.
אתה מבין מה אני אומר?
אין ברירה.
אוקיי.
זו המציאות.
טוב, יש עוד שעה, נדבר עליה, נדבר איתה, נדבר בתוכה, נדבר ב... כן, שלום.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב, חבר'ה, מי שעכשיו יצטרף אלינו, שלום לכם. יש לנו אורח עכשיו באולפן, קוראים לו ישראל בר, כן? אפשר להראות אותו, את ישראל בר, בבקשה, למי שרואה את המסכים, שיסתכל, שלום ישראל.
שלום.
שלום, לא, תסתכל, תדבר למיקרופון, תקרבי לו את המיקרופון.
רגע, רגע.
הנה, הנה.
אהלן, שלום וברכה.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר, אתם רואים אותו, ישראל הוא נכנס לפה על כיסא גלגלים כי יש לו מוגבלות בתנועה, ויש לו סיפור חיים מאוד מאוד מעניין, והוא לומד בישיבה מיוחדת, ו... אמרתי משהו, הכל בסדר בינתיים?
כן, מעולה, הכל בסדר גמור.
אוקיי, טוב, אנחנו נרחיב, נדבר עם ישראל על הסיפור שלו ועל הסיפור של החברים שלו.
ונשאל אותו גם איך הוא חי, איך הוא מסתובב עם השם הזה?
ישראל בר?
ישראל בר זה מרגל.
כן.
קצין בצהל שהורשע בריגול למען ברית המועצות.
כן, היו כאלה.
Out of all people.
תראה, תמיד השמאל מוצא איכשהו למי לרגל, אתה מבין? זה הקטע של השמאל, בדיוק.
אגב, אפילו לא יודעים אם הוא היה שמאל, הוא איש מאוד מסתורי.
לקלידות. אתה לא שומע באוזניות? אתה תשמע, אל תדאג,
הכל בסדר. אבל אנחנו שומעים אותך לוחש, לעומת זאת.
הנה, בוא תשים את האוזניות. רגע, טוב, הסיפור, אגב, יש לו חבר מהישיבה, כן, קוראים לו חיים אלחנן עידן, שכתב שיר עם האף. משהו יכול, הוא כותב עם האף, הוא היה אצלי אגב, אני מתכתב איתו, הוא היה אצלי בבית, ופגשתי אותו.
מה איש, אתה כותב?
איש מדהים. אני חוטא בשירה. שירה למגירה. למגירה, אני פותח את המגירה.
אנחנו לא מגירה, אני שמע.
לא, זה לא שאני כותב למגירה, אני שר למגירה. אני פותח את המגירה, שר לתוך המגירה, ואז סוגר אותה. אתה מבין? זה האירוע שלי. עכשיו,
בוא נאמר, הייתי מסיים את המשפט אחרי המילה חוטא.
אז אנחנו נשמע את השיר שלו ונדבר עם ישראל בר. תהיו איתנו, תהיו איתנו.
שמע, תקשיב רגע, בגלל שזה באמת אי אפשר, אני לא יכול להתאפק. קודם כל, לא אמרנו כמה, עד היום אבי לניר, אבא של נועם, זה באמת מגיבורי ישראל, אולי השלישייה הראשונה. אבל דיברנו על סן סימון. אתה מכיר קצת את הקרב?
כאילו
אם תסגור את כל הרמטכ"לים,
48,
כמובן זה הקרב שהכריע את גורל קטמון ומערב ירושלים,
מהקרבות המחרים של ירושלים,
אבל הוא גם הקרב הכי הירואי לדברי רבים.
אגב, לדעתי איך קוראים לו, כתב על זה ספר על הקרב,
הקרב מופיע,
מאיר שלב,
זה ביונה
ונער,
ביונה ונער מופיע הקרב, ויורם קני הוא כתב עליו, שהוא, כי הוא לחם בכפר הזה, הוא, כזה ספר, למה אני מתרחן עם זה?
כי אתה רגיל לתרחן, אז גם על זה, בדיוק.
עכשיו, חוץ מזה, זה הקרב, אם תשאל, נניח, תקח את כל הרמטכ"לים שהיו, תגיד להם ככה בשלוף, מה היה הקרב הכי הירואי בתולדות ישראל המודרנית? אני לא מדבר על המכבים, הוא יגיד לך סן סימון. כי היה שם, שני הצדדים היו על הקצה, על הקצה, ורפול היה שם, עם כדור בראש. הוא ישב, שמו לו כיסא מאחד החרכים, הוא המשיך לראות בערבים עוד שעות עם כדור בראש, זה רפול. אבל למה אני מספר את הסיפור? כי בסופו של דבר, אחרי שתי יממות של לחימה מטורפת, שכל הכוח שם, אולי 7-8 בריאים, כל השאר זה גופות של לוחמנו, ופצועים ופצועים קשה בעיקר, הוחלט לפנות, להישבר ולפנות, מלכדו כבר את הפצועים כדי לפוצץ אותם. כי כשהכנופיות היו לוקחות בשבי,
היו מתעללים.
אנשים שלנו, בוא נאמר, לא כדאי לדבר על מה היו עושים להם, ממש מלכדו אותם כבר, ואז יחידת ההזנה של ההגנה בירושלים, שנקרא אז ארנבת, עלתה על השיחת טלפון, שממנה התברר שהערבים נשברים ומתחילים לברוח, ומפקד הכוח שלהם כבר ברח. נדמה לי מוסטפה עדיה או משהו כזה, ואז רצו להודיע את זה לאנשים במנזר, אבל נפל להם הממקוף. ובנס משוגע, דקה לפני שהם עוזבים ומפוצצים את הפצועים, איברהים בדיוק, אני מתקן אותי, שר, ברגע ש... דקה לפני שהם עושים את זה, חזר הממקוף, אמרו להם, תישארו, תוציאו את כל הקנים מהחלונות, אחד מהם היה הקנה של רפול עם כדור בראש, ותראו כל מה שיש לכם, כי הם בורחים, כך הוכרע קרב על קטמון, וכך הוכרע גורל מערב ירושלים כולה. ומה אני מנסה להגיד? בסוף שיחת טלפון שאתה מיירת במודיעין, עושה את ההבדל, חוץ כמובן מהגבורה המשוגעת שהייתה שם.
ברור.
אבל בסוף, אתה יודע, ברגע הנכון, לדעת הדבר, ואגב, רפול אמר מאז כל הקריירה שלו, בכל נאום שלו ושיחה שלו עם חיילים, כשקשה לכם, גם לצד השני קשה. כשיורד עליכם גשם, הוא יורד גם על הצד השני, אל תשכחו את זה.
וזה מה שאני רוצה להגיד, שעכשיו החבר'ה של חמאס, ממה שאני שומע מחיילים ומעדויות וכל, ואנחנו שואלים, גם כל אלה שמתראיינים אצלנו, אומרים שם שהם נשברים חמאס, הם גמורים, הם גמורים, הם נכנעים, ולא בכדי הם נכנעים.
קודם כל, אני אומר לך הרבה זמן שאנחנו מפרקים את האימא שלהם, ובכלל, אני די מתבייש בעצמי שקצת נסחפתי לעזרות, והיו לי, לפני התמרון הקרקעי, היו לי כמה ימים מפחידים, פגשתי אנשים בתחנות דלק, כל מיני תתי אלופים מילואים שאמרו לי שצהל לא מסוגל, והולך להיות שם זה, ומלכוד את זה, וכולם ימותו, ואני קצת מתבייש בזה.
היית קצת בריק לאיזה, בקטנה בריקת בריקון.
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 סוג של, לא, תשמע, קודם כל, תראה, בריק, יש חשיבות לה, הבעיה היא שהוא תוקע שם גולים עצמיים כל הזמן, קודם כל הוא עצמו לא מסוגל לשמוע ביקורת, איתי, אצלי למשל, הוא לא עולה להתראיין כבר שנתיים על... התווכחתי איתו פעם, מה קרה? אתה המבקר הכי גדול של מערכת. שנית, הוא הגזים, אסור להגזים. זאת אומרת, ברור שחסרים דברים, טוב. וברור,
אוקיי.
אבל תשמע, אין, זה לא מאצ'אפ. חמאס וצהל זה בכלל לא מאצ'אפ. זה אוקיי. בכלל לא דומה,
עכשיו, תראה,
וזהו.
אני רוצה, אחרי שהפתיחה המרגשת הזאת, צוחטת את הדמעות, ובאמת, שהרעידה את
לבבות. הפרק הראשון בספר שלי זה סן סימון. לכן אני כל כך בקיא.
איזה ספר?
על 8200.
מה הקשר 8200? על העירות של השיחה?
מודי, זה...
הבנתי.
ארנבת זה 8200 הראשונה, כאילו.
הבנתי. אוקיי, תראה, אני רוצה לכמה דברים. תראה, אתה מרבה להשתמש בכינויי גנאי שלך כלפי נתניהו, בשמות דחליל ופוחלץ. עכשיו תראה, כתב לי מישהו, ואני חושב שבמידה
רבה של צדק,
שיש פה תרתי דה סיטרי, כן? כלומר, אתה לא יכול להגיד מצד אחד דחליל, ומצד שני פוחלץ, כי דחליל הוא מאוד מאוד רזה, ובעצם הוא השלד של, של מה שנשאר, ופוחלץ הוא בדיוק הפוך, הפוחלץ הוא המעטפת שמכניסים לתוכו דברים. כלומר, אתה תצטרך באיזשהו שלב להתקבע,
ולבחור.
האם אתה מדבר על דחליל, או האם אתה מדבר על פוחלץ? תחשוב על זה.
רגע, זה לך... רגע, זה שמע, זה דיון.
זה דיון.
תגיד לו, תשמע, הוא כן. נתפס פה ללוק החיצוני.
כן.
ואני משתמש בדימויים האלה לא בגלל הלוק החיצוני, אלא בגלל המהות, שהרי דחליל זה דבר חסר חיים שאמור לאיים, אבל בסוף מתברר שאין בו כלום.
כן.
ופוחלט זה גם דבר חסר חיים שממלים אותו בסמרטוטים, ובסוף מתברר שהוא סמרטוט.
כן, אבל עדיין יש פה, אתה יודע, שבסוף גם הצורה החיצונית מקרינה על המהות. תצטרך להחליט פה בעניין הזה, תחשוב על זה.
אתה יודע, שמה, אנחנו עולים על משהו מעניין פה, כי זה הקטע שאצל ביבי, זה הכל צורה חיצונית.
לא, אני אומר, כאילו...
השיער לא שלו, הכל כן שלו, הכל חיצוני.
למה לא שלו? שיער שלו.
לא.
הוא מלווה קצת מכיוונים שונים, אבל שלו.
יש שם גם תוספת יפה.
תוספת?
כן.
בשיער?
כן.
מה, הוא שם רסטות?
תבדוק אותי, אם יש לך קשרים.
אגב, אהבתי את הקטע שרון שרף, מהאחים לנשק, שהוא אמר, למה לנער זה מורידים את הרסטות? בוא, רון שרף, לא אתה הבן אדם שהדימוי של רסטות צריך לדבר עליו, אוקיי? עזוב, כי הקטע של הרסטות זה לא אתה. אוקיי.
אגב, השמעת את ההקלטה ואמרת סרבנות, ובהקלטה הוא אומר שם, אנחנו מפסיקים להתנדב למילואים, כן? אבל לא משנה, אני לא רוצה, אני כבר לא מתקן אותך, זו.
כן, זה דבר ראשון. דבר שני לגבי הכלכלה. תראה, אתה אומר, הכל קורס, הכל זה, ולא יעזור לך העניין של האגרות חוב, של ההשקעה והמשקיעים, בין ברגע שיש ביקוש של 38 מיליארד, זה שקלים, שקלים, 38 מיליארד שקלים, כן, לאגרות חוב ישראל, של מדינת ישראל, זה אומר שהמשקיעים מאמינים בכלכלה הישראלית, זה ביקוש של פי חמישה, זה דבר מדהים, זה בעצם האירוע. הביקוש לאג"ח הממשלתי זה האירוע שמאמינים בכלכלה הישראלית, זה דבר נוסף. דבר שלישי שרציתי להגיד לך, תראה, אתה כבר הרבה זמן, ואני לא יודע מה קרה, ואני לא יודע מה האירוע, אבל אתה כבר הרבה זמן לא הזכרת את יאיר חי המבורגר. ואני קצת מתחיל להילחץ מהעניין הזה, כי אני לא יודע, אולי זה בגלל שאני אמרתי לך שכל פעם שתזכיר אותו, אתה תשלח לי המבורגר הביתה, אבל קח את זה לתשומת לבך.
אתה עוד אוכל בשר, כן?
ודאי. קח את זה לתשומת לבך, בסדר? אני מבקש, כאילו אם אתה יכול מדי פעם להשחיל, מדי פעם, לא חייב כל תוכנית כמו פעם, אבל יכול פעם בשבוע להזכיר אותו. בסדר? תודה. עכשיו תראה, הבטחתי לכם אברמוביץ' יומי ולפיד יומי וקוסטה חודשי וכל הדבר הזה. שימו לב, בוא נתחיל באברמוביץ', איך תוך כדי שלושה משפטים, ב-28 שניות, הוא גם אומר שאין מחלוקות בין אייזנקוט וגנץ לנתניהו, וגם שיש מחלוקות בין... זאת אומרת, זה אירוע שבכל מקרה ביבי השם, איך שאתה לא מסתכל, עם כובע ובלי כובע, בבקשה.
תראה, קודם כל נדמה לי ש... יש בכל זאת פערים גדולים בין גנץ ואייזנקוט לבין נתניהו. הם יאמרו לצערם, או לצערם של הרוצים לראות אותם פורשים מהממשלה, הם למעשה מהווים אפוד קרמי לנתניהו, כשגנץ אמר יותר מפעם אחת, נתניהו מייצר מחלוקות מדומות לצורך אישי פוליטי.
זאת אומרת, יש מחלוקות גדולות, אבל נתניהו מייצר אותם לצורך אישי פוליטי. אתה מבין את האירוע? ישראל, קלטת את הקטע?
קלטתי.
יופי, מעולה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך עוד משהו, וזה... טוב, לפיד יומי, תן לי לפיד יומי, איציק, תן לנו לפיד יומי, בבקשה.
כל התזה הזאת שתפקידה של האופוזיציה הוא להתנגד, היא תזה מופרכת לגמרי בעיניי.
תפקידה של האופוזיציה להתנגד, אני מקבל את זה, הייתי שם לא מזמן.
נחמד, לא? זה נחמד.
ככה.
מה, האמת שדע לך שזה קטע שהוא הלפיד והיפוכו הזה, זה אירוע באמת פסיכוטי כאילו, שאני לא מבין איך כאילו, איך אפשר להתמודד עם האירוע הזה? זה דבר לא יאמן. עכשיו אני רוצה להשמיע לך את הקוסטה. קוסטה לפני חודש, לא תגיד לפני שנתיים, לפני חודש כתב ככה. נחשף קמפיין התגובה של גנץ לקמפיין נתניהו, והוא שם תמונה של גנץ, וכתוב עליה על הכובע, הוא שם אותו עם כובע, כתוב עליו, עציץ מוחלט, והוא שם לו איזה ניצן כזה, לא ניצן, נבט כזה, על הזה, כאילו שהוא עציץ, אוקיי? שצומח מתוכו איזה נבט כזה. עציץ מוחלט, זה לפני חודש. אתמול הוא כותב, נסיעתו של ראש ממשלת ישראל לעתיד, בני גנץ לארצות הברית, היא רגע מכונן בחיי האומה שלנו. זהו רגע היסטורי של מנהיג היסטורי. יש תקווה, כלומר, בחודש בלבד, בחודש בלבד, בעולם של קוסטה, גנץ הפך מעציץ מוחלט למנהיג היסטורי, שמכונן רגעים היסטוריים, שזה נחמד. עכשיו אני רוצה להקריא לך קטע מצחיק שאתה כתבת אתמול. אתה פרסמת קטע מצחיק אתמול, שבו הבאת איזה מכתב, מכתב של הורים שנוסעים לבד אחד ביום חמישי כמדומני, והם אומרים שם שהם מפחדים לנסוע בלי הנשק, כי אמרו להם לבוא בלי נשק בגלל אישיות שמגיעה, רמת דרג שלא יבואו עם נשק. ואז אתה כמובן יוצא בחמת זעם, מה זה הדבר הזה, והם מפחדים לנסוע אזורים מסוכנים. בן, היית פעם בבה"ד 1?
כן.
הנה, אתה כותב ככה.
אתה יודע שהייתי אפילו, זומנתי לזימון ישיר לבה"ד 1, לקורס קצינים אחרי קורס מטקים, ועשיתי את כל ההכנה של שבועיים, הגעתי, ירדתי מהאוטובוס וחתמתי ויתור.
בבה"ד 1?
כן.
באמת?
יודע למה.
למה?
כי אני דיסלקט מרחבי, אני לא יודע להגיע משום מקום, משום, אני הולך לאיבוד כל חיי.
באמת?
ואז אמרתי לעצמי, אני הרי אתחמן את הקורס קצינים, אני אעבור אותו, אבל אז שני טנקים ייסעו אחריי. לאן?
וואו.
אני תמיד נוסע הפוך ויורה על כוחותינו. כן, אז מה השאלה?
האמת שבעד אחד זה מקום בעיניי די מדכא שם, כל הבניינים האפורים האלה.
נכון.
רק...
רגע, התחלת עם מה שכתבתי, מה הבעיה?
צער מזכיר לי שהייתי אלוף צהל בריצת ניווט, אפרופו כאילו. אתה כתבת ככה...
אם היית, אל תזכיר לי, אם היית אלוף צהל, מתוך אינרציה, ערוץ 14 התחיל לתנף אותך. נכון, יפה,
חבר'ה, עצור הכל, עצור, היה לו בדיחה מצחיקה, חבר'ה, תעצרו, שני, תעצרי הכל, סטנדינג אוביישן, בבקשה, תודה.
זה לעומת זאת לא היה כזה מצחיק.
טוב. בקיצור, בה"ד 1 זה לא מקום מסוכן, זה בנגב, זה בנגב, אלא אם כן אתם פוחדים מהבדואים שם. מה עובר עליכם? חברים שגרים בירושלים וביוש כתבו לי את זה, הם מרגישים מופקרים לנפשנו בנסיעה לא חזו. אף אחד מיוש לא כתב לך את זה, ואף אחד לא, ביוש לא מפחד לנסוע לבה"ד 1. תפסיקו עם האבלים ועם השטויות. סעו בשלום, תחזרו בשלום, הכל בסדר. אבל מצד שני, אפשר גם לארגן בעיה אישיות, לא צריך להגיד לאנשים לבוא בלי נשק, יש לך נשק, תפקיד אותו, יש שם נשקיה בבה"ד 1, שיפקידו בנשקיה את הנשקים. את כלי הנשק. מה הבעיה? לא הבנתי. כל דבר עושים פה עניין.
טוב, מה יהיה הסוף איתך? קודם כל לא הייתי בחמת זעם, ושנית רגע, אתה בעצם אומר שאני המצאתי את זה, לא כתבו לי את זה.
לא, לא, כתבו.
אז כתבו לי את זה, כן, אנשים מיוש, בעיקר מיהודה ושומרון, ומה לעשות, אבל כשאתה יוצא מצפון השומרון, או מדרום הסבתא שלי, לבה"ד 1, אתה עובר בהרבה מאוד אזורים שמוגדרים כאזורי סיכון גבוה. ואם אתה נוסע לכל מקום אחר, הנשק עליך. אם אתה נוסע לבה"ד 1, ינון, הסיפור הוא שהודיעו להם שאי אפשר להפקיד את הנשק. ולכן זו הנסיעה היחידה שהם יעשו בזמן הקרוב, כשהם יוצאים מביתם בהתנחלות כלשהי, ובה לא יהיה להם נשק, יהיה אי אפשר להפקיד אותו. מה לא מובן פה? למה גם זה צריך להיות אישיו? אבל אמרת עוד כמה דברים, אז בואו נלך אליהם. קודם כל, פספסנו ככה, בקטנה, את זה שבן גביר אמר אתמול לזה, שנתניהו בעצם מסכן את ביטחון המדינה בהחלטתו על הרמדאן. אז טוב, ביטחון המדינה וזה, מר ביטחון, איך זה מסתדר? אתה מקונן על זה שקוסטה אמר, אצל קוסטה גנץ הפך בתוך חודש מעציץ למנהיג היסטורי.
עציץ מוחלט.
מוחלט. אבל אתה אדיש לעובדה שנתניהו הפך תוך 10 דקות ממנהיג היסטורי לעציץ מוחלט. זאת אומרת, הוא עשה את הדרך ההפוכה. ממר ביטחון, מזה שיקים ממשלת ימין על מלא, אני לא אשכח את כל הערב רב של מכונת הרע, על כל האלה ש...
בוא, בוא, ערב רב זה שלי.
לא, 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 אמרתי את זה הרבה לפניך, אבל עזוב, בוא לא נריב על ערב רב, טוב? כל החבר'ה האלה שאנחנו נקים את הממשלת ימין כדי להציל את המדינה, וראינו איך הוא הציל, מה זה, תשמעו, רק שלא יצילו אותי ככה שוב, אתה ממש 669. ועכשיו, אתה יודע, הקטע שאתה כל הזמן, כשאני מדבר על נתניהו, כאילו אתה ממש מתפלץ.
היה קצת מצחיק ה-669, חייב להגיד לך שבדקות האחרונות אתה הופך להיות יחסית אליך אבנר דן.
מישהו דיבר איתנו על אבנר דן? איפה עלה השם אבנר דן לאחרונה?
לא יודע.
מישהו דיבר איתי על אבנר דן?
מה עם אבנר דן? שר, תביא לנו את אבנר דן.
בוקר טוב, אבנר.
בוקר טוב.
מה, שר מסתלבט או ש... טוב, למי שלא הבין, שר אוהב להפתיע אותם, אנחנו מדברים על מישהו, ואז הוא אומר, תגידו בוקר טוב, הוא מעלה אותו. אז הוא אמר לי עכשיו, תגידו בוקר טוב לאבנר דן. עכשיו, משפט על הכלכלה, ברשותך, כאילו, אתה מסביר לי, זה האירוע, הביקוש להגח. הסברתי לך, נשמה תהורה שלי. כלכלה זה ביקוש והיצע, כשמשהו נהיה כדאי, אז רוצים אותו. כשהריבית שמשלמת ישראל עולה, בגלל הורדת הדירוג, מה שאומר שיהיה לנו פחות כמה מיליארדים בשנה, בגלל גאוני הממשלה הזו, מיליארדים, כי נשלם יותר ריבית. אבל מכיוון שלישראל יש רקורד שמשלמת את כל החובות, זה נהיה כדאי. עכשיו, ינון, אני מתקן אותך. האירוע זה לא הביקוש לאגח. האירוע זה, 1. הורדת הדירוג, 2. מחירי הדלק, 3. מחירי המזון, 4. כל המחירים באשר הם, 5. ההשמדה של ההייטק שהתחילה בהפיכה המשטרית המטורללת ונמשכת עכשיו, 6. ירידה חדה מאוד בהשקעות בישראל, 7. המשך פיגוע של סמוטריץ' וחבר מרעב בכלכלה בזה שמורידים את התקציבים של המדענים הראשיים, של רשות החדשנות, שכל הדברים האלה שצריכים עכשיו לבוא ולתת קביים להייטק שיתושש, כי אנחנו זה הקטר. אני רוצה לגלות לכם משהו, הקטר של הכלכלה הישראלית זה לא נניח מעיין החינוך התורני של ש"ס, זה גם לא המפעלים בהתנחלויות, זה גם לא, בואו נאמר, תקצוב או הכספים הקואליציוניים, זה רק ההייטק. וברגע שההייטק בכזה משבר וההשקעות בו יורדות הרבה יותר מה שהם ירדו בעולם במשבר, את זה אתה צריך לטפל, ולכן זה האירוע. ומשפט קטן אחרון שעוד לא אמרתי, על האנשים המתואבים, ואין לי מילה יותר טובה, שעשו אתמול מה שעשו בוועדה לביטחון הפנים מול לילי בן עמי מפורום מיכל סלע, בראשות לימור סון הר מלך, אבל זה בעיקר איזה עורך דין דוד בבלי של איתמר בן גביר, 300 או 400 או 600 אלף שקל. זו התמיכה של המשרד במפעל המדהים הזה של פורום מיכל סלע שלילי הקימה לזכר אחותה שנרצחה, שמספק לנשים גם כפתורי מצוקה, גם כלבים, גם חיבור ליחידות כאלה שומרות עליהם. 300 או 400 נשים כאלה מקבלות את זה כל שנה, יש להם 900 ילדים, המדינה הרי לא יודעת לפתור, מעון לנשים מוכות זה עונש. ואת הדבר הזה, את כבשת הרש הזו, אגב אני מבין שנושאים את זה... אכלת את
הרס, אתה התבלבלת, אני אוכל את הרס לבין כבשת
כבשת הרס, הנה אתה רואה איזה מצחיק. בזה, ב-600 אלף שקל, יש להם 50 מיליארד תקציב, ולמה, אם אני לא טועה, זה בגלל שפורום מיכל סלע יצא נגד חלוקת הנשקים. איך אתה אומר, אוסטגר את המייסה? אז יצא. כן, זה באג'נדה שלהם שיהיה פחות נשק, הם טועים, הם צודקים, על זה אתה מתנקם, איזה איש קטן ועלוב אתה.
טוב,
על זה אתה מתנקם בהם?
א', אני לא יודע מה הסיפור שמישהו כתב לי שם,
אז לא חייב להביא את דעתך בכל דבר.
שיש שם העניין ולא סתם הפסיקו להם את הכסף, אבל אני...
אין שם העניין, אני אומר לך, אני מפציר בך, תרים טלפון.
לא נכנסתי לעומק.
אז תיכנס, תהיה פעם בן אדם, תעשה על זה הייתם הפטריוטים, נראה אותך.
אוקיי, עכשיו...
תדבר עם... אומרת לימור סון הר מלך, אתם משתמשים בכלבים, מה עם החרדים והערבים, כן? שטויות, אלוהים.
בן לא, פשוט לא מבין כלום, אחרי הורדת הריבית, עלות הגיוס יותר נמוכה מאשר לפני הורדת הגיוס.
יאללה, אז שיעלו עוד קצת הריבית, אני לא מבין כלום, אלוהים, איזה
אידיוטים קוראים לך. איך לא שמת לב שבן אמר, אני תמיד נוסע הפוך ויורה על כוחותינו, בול.
זאת אומרת, אני אומר את זה מאז ומעולם. אתה יודע למה? כי אני אומר אמת.
לא, אבל זה נפלא שאתה אומר, אני תמיד יורה על כוחותינו, זה בול אתה. אתה מבין?
נכון. תשמע, אני יכול להביא, יש אנשים ששרדו את זה גם בתרגילי חטיבה וגדוד שעשינו בסיני. יריתי עליהם והם לא מת.
הוא אמר שהריבית בישראל עולה בגלל הורדת הדירוג, הריבית לא עלתה מאז, גיוס אג"ח זה האירוע שמשקף את אמון המשקיעים במדינה, ירצה או לא ירצה.
בסדר, בסדר, הכל, את הכללות, תגיד להם, המצב הכלכלי בשמיים, אני לא מבין כלום.
רק אדם עם חוסר אוריינטציה, כמו שבן מעיד על עצמו, יכול להיות בקפלן ולחשוב שהוא נמצא בקרבות המיתלה.
תגיד, אתה בטוח שכל תגובה שאתה מקבל היא ראויה להקריא?
לא, זה רק 10% מהתגובות. אתה יודע כמה תגובות? תראה, עכשיו אני רוצה כמה דברים להגיד לך. קודם כל, אני מבקש מאוד שאם אין עסקה, שיכנסו כבר לרפיח. למה מחכים?
לרמדאן.
למה מחכים?
לרמדאן.
אני מבקש שזה יהיה על הרמדאן. על הרמדאן, דווקא על הרמדאן להיכנס לרפיח. זה מה שאני מבקש. בסדר? או לפנות אותם, להודיע להם בראש חודש הרמדאן, איך שיוצא הירח בלילה, הם מסתכלים, זה ראש חודש, ראש חודש אדר, כן? ברוך שזה אותו דבר.
ומה אתה עושה אם ביבי לא ייכנס לרפיח ברמדאן, כמו שהוא תמיד לא עושה את הדברים ש...
אז אני אכנס בו.
אוקיי, אז תזכיר לי את זה.
אז אני רוצה בבקשה,
אתה מבין מה ההבדל
בין
טוקבקיסט חסר אחריות, שלא יודע או כן יודע או לא טורח לברר מה המצב הביטחוני עכשיו מסביבנו, כמה אנחנו צריכים עכשיו שסינואר סוף סוף יצליח, אחרי שהוא לא יצליח, להדליק גם את ערביי ישראל וגם את ערביי יהודה ושומרון.
עכשיו ברמדאן לעשות את זה, הבנת? אני רוצה עכשיו ברמדאן, או מחנות המרכז או רפיח להיכנס.
אתה יודע מה חסר רק?
נו.
שתגיד את הדברים האלה, ארום מעל איזה גג.
ארום על איזה גג?
ארום, תתפשט, תעלה על איזה גג. כי אז הטירוף יהיה מוחלט.
זה טירוף, להגיד שאנחנו צריכים להיכנס לרפיח עכשיו, זה טירוף.
כן, אפשר לעשות את רפיח אחרי הרמדאן.
שום אחרי הרמדאן.
תנסה פעם אחת להיות חכם,
שום אחרי הרמדאן.
זה כיף נורא.
ברמדאן.
זה נורא כיף להיות פעם חכם. אתה לא הבנת?
זה דבר אחד, תודה.
כל מה שקרה בשבעה באוקטובר, לא הבנת את מגבלות הכוח? לא הבנת?
דבר שני שרציתי להגיד, כן, זה
שני?
שלי,
הדבר ה-20 שאתה אומר.
דבר 22 שאני רוצה להגיד, זה שבפולין עלתה ממשלת שמאל. אתם כל הזמן אמרו לנו שאנחנו עוברים תהליך של פולניזציה. אנחנו הופכים להיות המשטר בפולין.
אתה לא תלמד אותי
עכשיו,
על פולין.
עכשיו עלתה ממשלת שמאל בפולין, עלתה ממשלת שמאל בפולין, שהיא עושה רפורמה במערכת המשפט, השתלטה על תחנות השידור הממשלתיות, פיתרה שם את המנהלים. לא, זה פשוט נפלא. כמה ההיסטוריה שופטת אתכם תוך כדי תנועה, כמה הבומרנגים חוזרים לכם לתוך הפרצוף, כמה הכל יוצא לכם, כמה שמים לכם מראות, זה פולניזציה, שהשמאל הוא דיקטטורי, זה פשוט נפלא, זו שירה, זו שירת הברבור, גבירותיי ורבותיי, אתם מאזינים, לבן והשלישי.
חצי שנייה, קודם כל, גם אני חושב שצריך לעשות רפורמה במערכת המשפט, לא רק הפולנים, ואני אומר את זה עוד הרבה לפני נתניהו. הבעיה היא שנתניהו מנע את זה 16 שנה, והחליט לעשות את זה על הראש של מדינה שלמה, והגענו לאן שהגענו, ומילה לגבי רפיח. הצבא, וזה כבר התברר, שם את התוכנית לרפיח, הרמטכ"ל חתם עליה לפני 10 ימים. מי שמונע הכניסה עכשיו לרפיח, זה בית נקודה נתניהו, פרסומות.
טוב, רק אני מזכיר לכם ש... אחרי, בסוף התוכנית, אנחנו נדבר עם ישראל בר, שהגיע לאולפן בן 19.
והוא לא המרגל ההוא.
והוא טיפוס עם סיפור חיים מאוד מיוחד. ונשמיע שיר של חבר שלו מהישיבה, שמסוגל לתקשר עם האף בלבד וכתב שיר. אז אני מבקש מכם לא לצאת עכשיו מהמכוניות ולהגיד, טוב, די, אני עולה למשרד. לא, אתה לא עולה למשרד. תזמין את האוכל לאוטו. תודה. ארי שביט, שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
עיתונאי ופובליציסט, מקור ראשון, זה היה הקרדיט?
כן, אבל שאמר שאנחנו מדברים עליו והתפרסם בידיעות אחרונות.
נכון.
לתחושתי ארי שביט לא צריך קרדיט, הלאה.
טוב. כן, מה אתה רוצה להגיד לעולם?
לא, ארי שביט פרסם מאמר מאוד מעניין על זה שאנחנו מאבדים את אמריקה, בבדיקות, בכל מיני, לא בדיקה אחת, גם בדיקות עומק, גם בדיקות חוזרות ונשנות, שיהיה נכס, לא יודע אם מישהו חולק עליי, אולי הכי גדול של ישראל, גם ביטחונית וגם מדינית וגם הכל. תסביר, ארי.
כן, קודם כל בוא נאמר ככה, מה שהתחלת, ביטחון ישראל תלוי בצהל, בדימונה, בברית עם ארצות הברית ובעליונות מדעי טכנולוגית, בלי זה אנחנו קיימים. כמובן הרוח הישראלית. עכשיו, 55 שנים יש לנו ברית שמקיימת אותנו, דרך אגב, נלך היסטוריה ציונית, תמיד הייתה לנו ברית גדולה, קודם בריטניה, צרפת, בלי זה אין, אי אפשר לשרוד. חייבים להיות חזקים ותקיפים במזרח התיכון, אבל בלי ברית עם המערב אין לנו קיום. מה שקורה, תהליך של 10-15 שנים של שחיקה, נתחיל בדברים שלא קשורים אלינו. יש אנטישמיות שחוזרת, א', 2, תרלול פרוגרסיבי, חמור מאוד, כשלעצמו תרלול ותרלול בצורה שהוא כלפיו. מול זה, ישראל הייתה צריכה לנהל מערכה, זה לא פחות חשוב במלחמה בעזה. וישראל הפקירה לחלוטין את החזית הזאת. ואנחנו בעצם, התרלול הימני הקיצוני שלנו, שיחק לידי התרלול הפרוגרסיבי, והתוצאה היא שחיקה דרמטית, שלא הייתה כמוה בתמיכה בישראל, במפלגה הדמוקרטית המתונה. הנתונים הם סדר גודל של 50% מהאנשים ששוקלים הפסקת הסיוע לישראל, או הגבלת הסיוע לישראל במפלגה הדמוקרטית. זה נתונים שלא היו 55 שנים. ולכן, אני אומר, אנחנו בסכנה שננצח את המלחמה בעזה, אבל נפסיד אותה בבוסטון. ובוסטון לא פחות חשובה. ולכן אני קורא, לפני שנכנס לביקוח הפוליטי, ואפשר פרוגרס פה ביבי, לא ביבי, אבל לכולנו, אנחנו צריכים להבין שבשביל עוצמה ישראלית מבוססת על ברית הזאת, ואנחנו חייבים גם מתקפה מדינית וגם מתקפה הסברתית. לצערי, המלחמה עד כה, שהתנהלה מרשים צבאית, לא היה לא ממד מדיני ולא ממד הסברתי.
לא יודע, אני ראיתי סקר עומק של, מחקר עומק של הרווארד, שבו 80% במלחמה בין ישראל לחמאס בצד של ישראל.
אז בוא נהיה איזה ציני, אוקיי? כי אתה בחור ציני.
אתה שאמרת לו, יערי, תראה, בוא, אני מתחרט שהבאתי אותך, תודה.
הסקר הזה ישווה את ישראל לחמאס, לאנסים, לעורפי ראשים, לחוטפי ילדים. אתה רוצה את הקטגוריה הזאת?
כן, אתה דיברת על התרלול הפרוגרסיבי, בתרלול הפרוגרסיבי מעדיפים את חמאס.
לא, אבל שנייה, רגע, אני אומר לך שוב, השיחה הזו, בוא נהל רגע את השיחה, איתך אחר כך מול בית. בוא, החבר'ה שלך, הימין הישראלי, אתם פטריוטים, אתם רוצים ישראל עוצמתית, אתם צריכים להבין שעוצמה זה לא רק התנחלויות, ולא רק פעולות עם נבוט גדול מול ערבים, אלא זה חלק מהעוצמה הישראלית. ואתם לצערי לא רלוונטיים במשחק הזה, למה? כי אתם תומכים בטראמפ. טראמפ עבור כל האוכלוסייה הזו, זה כמו צירוף של אהוד ברק ואהרון ברק בשלך, אוקיי? ולכן...
וברק רביד.
אוקיי, מי שמרלוונטי בעולם הזה, זה העולם של בן כספית ושלי. זאת אומרת, אתה צריך את אותם אנשים שהם ציונים לוהטים, אבל הם ליברליים, שיכולים לדבר עם אמריקה, עם תומכי ביידן. אתה צריך לדבר עם תומכי ביידן.
והארי, צריך להוסיף פה, אני מרשה לעצמי, שטראמפ זו תופעה חולפת. דמוגרפית, העתיד שייך לדמוקרטים, לא לרפובליקנים.
אתה לגמרי צורך. זאת אומרת, האשליה הזו, קודם כל בוא נאמר ככה, טראמפ, לא לבנות עליו, כי הוא אדם בלתי צפוי, הוא יהיה בקונה שנייה, הוא לא יהיה תלוי ביהודים. טראמפ, שהוא מריח קצת חולשה, הוא נוטש, ואנחנו כרגע לצי הרב משדרים קצת חולשה, ואתה לא יודע, לא לבנות עליו, אבל אם אתה רוצה לבנות עליו, התוצאה תהיה ש-55% מהאמריקאים יראו בך רודזיה ודרום אפריקה. עכשיו, אני אספר לכם סיפור. לפני המון שנים, קצין ישראלי בכיר היה בקליפורניה, והתקשר לקצין ישראלי בכיר שהיה בדרום אפריקה, ואמר לו, אמנון, את, כמו שזה נראה מקליפורניה, דרום אפריקה מתה. אמר לו, אמנון, לא, הכל בסדר, המסעדות מלאות והיין נפלא והכל בסדר. 5 שנים אחר כך דרום אפריקה נגמרה. אנחנו על הקצה, וחס וחלילה.
מראש שאנחנו על הקצה, טראמפ הולך לנצח בבחירות.
רגע,
אני אומר לך. בוא, אתה רוצה, אינון, אני רוצה לספר לך, אתן לך סקופ. סקופ. בנימין נתניהו, פחד ופוחד פחד מוות מטראמפ.
לא קשור, לא קשור, אבל אתה מדבר על זה שזה תופעה זמנית, על זה שהם מנצחים, ובסוף בכל הסקרים הוא הולך לנצח את ביידן, אוי אוי אוי.
בסדר, רגע, בוא.
אינו, אל תיקח את השיחה הזאת לאוי אוי אוי, בוא ננסה להיות רצינים פעם אחת.
אוי אוי אוי, איתך בערב, אחלה רייטינג, יופי, בוא נדבר עכשיו.
לא כזה רייטינג, בוא.
לא, לא, בסדר, רייטינג סבבה.
6-8 ראיתי עכשיו. הצבי ניצח אותו אתמול.
זה תוכנית של שעתיים, שעה ראשונה זה הרבה יותר גבוה, שעה שנייה מורידה לי.
כן, כן, מורידה לו. שתו לי אכלו לי.
תוכנית פנומנלית של שעתיים, כל ערב שעתיים.
מה שכל כך מדהיג אותי, שפעם שיהיו פה ראשי ממשלה, שדיברו יידיש ולא הבינו את אמריקה, הם הבינו שתמיכה דו-מפלגתית באמריקה זה קריטית לנו. לצערי, ואני לא נכנס עכשיו לעניין האישי, איבדנו את זה ב-10-15 שנים האחרונות, אנחנו בדור הצעיר, תשמע, אחת הסיבות שכתבתי את המאמר הזה, ואני מכיר את אמריקה טוב, את אמריקה היהודית, ואת אמריקה הציונית וכן הלאה. כמות השיחות של ציונים, אוהבי ישראל, אנשים שבאים אליו ואומרים לי, ארי, תבין מה קורה לנו, אנחנו בסכנה מיידית, אנחנו בסכנה מיידית, הייתה שחיקה של 15 שנים, ועכשיו מפולת. עכשיו, זה לא בגלל שאנחנו לא צודקים, אנחנו הכי צודקים בעולם. אבל את הצדק שלנו אנחנו צריכים לשווק.
אז ארי, אני רוצה רגע גם לתרום פה משהו. קודם כל, על הרקע הזה צריך להבין כמה הערכה, לא הערכנו מספיק את מה שביידן עושה מול הבייס שלו, מול הצרכים שלו במישיגן ומקומות אחרים. והדבר הנוסף הוא, תחשוב מה עושה נתניהו וממשלותיו השמרניות ליהודים שהם אינם האורתודוקסים, זאת אומרת רוב יהודי אמריקה שהם דמוקרטיים, שהם תומכי איפאק, שהם חלילה, חס וחלילה רפורמים וקונסרבטיביים, מה עושים להם בכל ההחלטות האלה על מתווה הכותל ועל הגיור, וכשהם בעצם, הם בעצם התחזוקה של הבייס האסטרטגי הזה בארצות הברית.
אז בוא נדבר שני דברים, קודם כל ביידן הציל אותנו, הציל אותנו. עכשיו, זה המזל, אני תמיד אומר, זה לא למרות שהוא קשיש, זה בגלל שהוא קשיש. ביידן הוא דמוקרט מהסוג הישן, זוכר את מלחמת העולם השנייה, המלחמה קרה, כמה שהוא כאילו חלש, הוא חזק, והוא תמך בנו מול כל הטירוף הזה בצורה מדהימה. ואנחנו לא די הערכנו, לא די הערכנו. עכשיו, הלחץ עליו הוא עדיין בסדר, הוא וג'ק סליבון וביל ברנס אולי. אבל הלחץ עליהם, בבית הלבן עצמו, הם לא מצליחים לשווק את זה. ואנחנו צריכים לעזור לביידן, לעזור לנו. ועכשיו בוא נגיע לביבי, שהשתדלנו לא להיכנס לזה. מה שחסר לנו היום, זה בנימין נתניהו של שנות ה-80. אין לנו פנים באמריקה. ביבי בשנות ה-80 היה מלך אמריקה. היום ביבי לא יכול להיכנס לשום מקום. ביבי, איך אומר לי חבר שלי אמריקאי, אם ביבי ירצה להיכנס למועדון מכובד בניו יורק, כבר לא צריך את המשמר הלאומי, אתה צריך את הדיוויזיה המוטסת ה-82 שתשמור עליו. הוא רדיו-אקטיבי. עכשיו בוא נניח שהוא הכי צודק, והכי גאון, והכי נפלא, ועושים לו עוול. הוא רדיו-אקטיבי באמריקה. ולכן אנחנו צריכים אנשים אחרים שייצגו את הפנים של ישראל, שאמריקה הדמוקרטית יכולה להתחבר אליהם.
בסדר, אבל אנחנו... גם טראמפ רדיו-אקטיבי במועדונים בניו יורק, והוא הולך לנצח את הבחירות.
נום. טראמפ הוא תופעה של, בדיוק כמו שבן אמר, זה תופעה של ריאקציה שיש לה...
גם בביבי יש מן הריאקציה.
כן, ביבי כרגע, אתה יודע בדיוק כמה פופולריות יש לו, אבל אני לא מדבר על זה, באמת, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אני צריך, בוא ננסה.
לא, אבל כאילו כל האירוע...
את הבעיה שיש לנו.
כל האירוע שאתה מדבר עליו, תשמע, אתה כאילו מזועזע מהאירוע, ובסוף המציאות אחרת, כאילו...
לא, אינון, אבל אתה...
מה המציאות אחרת?
אינון, רק שנייה,
כאילו... אינון, אני רוצה להגיד לך...
אתה נשמעתי פעם אנכרוניסטי, סליחה שאני אומר לך.
אינון, כאילו, אתה כאילו לא היית בשיחה.
רגע, אינון, בוא נגיד לך ככה, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא שחלק מהאנשי הימין בארץ, שלא מדברים את השפה הזו. שוב, לא מדברים את השפה הליברלית השפויה, אני לא מדבר על פרוגרסיבי.
ומצד שני, אתה מדבר יותר מדי את השפה הזו.
הוא לא מקשיב לך.
אנחנו הולכים על קרח דק, שנהיה יותר ויותר דק, וכל הזמן אומרים, וואו, עוד לא נפלנו. אני אומר לך, אני אספר לך משהו על אמריקה. כשניפול די מאוחר מדי. אמריקאים שהם סוגרים עליך,
נגמר האירוע.
ולכן בוא לא נתקרב לשם.
טוב, בסדר. ובסקרים רואים אחרת, וטראמפ נבחר, והכל בסדר.
לא, בסקרים לא רואים אחרת. מעמדנו בארצות הברית, בסקרי העומק, הוא ברור, ובדיוק כמו שהראשון. עוד פעם, אתה לא חייב לקחת הכל אישית, עזוב ביבי, אוקיי?
זה לא אישי, זה לא קטע אישי.
הסיפור של התמיכה האמריקאית השורשית, לא של טראמפ כזה או אחר, זאת תופעה חולפת. התמיכה האוטומטית, אגב, ראית את הדברים שאומרת ניקי היילי?
אוקיי, נכון, כי גם הכיתוב באמריקה נהיה מטורלל, זה לא קשור.
קשור באמריקה, כי הבסיס של
הדמוגרמה... זה לא קשור רק לישראל, אמריקה עוברת תהליכים מטורללים.
לא, תעשה רגע, תעשה ניסיון, תקשיב רגע.
אנחנו אחים ואחיות לעומתם.
תעשה רגע ניסיון, תקשיב רגע. הכיתוב באמריקה סבבה, אבל עדיין הדמוגרפיה הולכת עם הדמוקרטים, ואם נאבד אותם, נאבד את אמריקה. עכשיו, לא צריך להקים מדינה פלסטינית כדי לא לאבד את הדמוקרטים. צריך רק לחזור לשלטונותינו.
יישר כוח על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
ארי, יחסית שרדת, אל
תגיד. יחסית היה בסדר. תודה. פרסומות בבקשה, תודה, אוהב. אוקיי, חבר'ה, כפי שהבטחנו לכם, עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם ישראל באר, בחור בן 19, שנכנס לפה עם כיסא גלגלים. אני מכיר אותו מהטוויטר, יש לו חשבון בטוויטר.
איך טיפוס, נקרא בטוויטר?
בטוויטר ישראל באר, הוא החליט שהוא... תפתח, מה אתה אומר?
ישראל באר בסוגריים דוב.
דוב, באר זה דוב, כן. ישראל, ישראל, מה הסיפור שלך?
אגב, בית עין רש, וזה גם ברל, אגב. ברל קצנלסון זה דוב, כן.
כן. אבל אני בעצם, אם נדבר על השם, אם כל כך הרבה הזכרתם אותו, אז נדבר שאני קרוי על שם צדיק בחסידות ברסלב, בשם ישראל באר עוד עשר, שקבור בהר המנוחות.
אוקיי, ישראל, מה הסיפור שלך?
אני, הסיפור שלי, אני בן 19 וחצי, ואני, קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה לשר פלסנר, שבזכותו אני, הוא נתן לי את האפשרות להביע בפעם הראשונה את אהבתי לתקשורת, לתחום הזה של להיות עיתונאי, ואני בעצם מגיל קטן שומע רדיו, ותמיד, איך אני אסביר, הצורת הגשה, איך שמדברים, איך שמנהלים שיח, כמובן צריך שהוא יהיה מעניין, ולא עכשיו לתרחן ולחפור. כשעושים אותו מעניין, אז הוא מעניין, ואותי תמיד זה עניין, והשאיפה שלי זה בסוף להגיע לעבוד בזה, כאילו להתעסק עם זה, וזאת היא בעצם הסיבה שאני פה.
אוקיי, עכשיו תספר לנו מה הסיפור שלך.
הסיפור שלי אז ככה, אני בן 19 וחצי, לומד בירושלים, בישיבה שנקראת מרכז שיקום ילדים משי. זה בעצם עמותה שמטפלת בילדים וילדות וילדים, כל הסגנונות, כאילו הפיזיים, אבל כי יש בארץ כל מיני עמותות אחרים של אוטיזם, של על הרצף, ושל...
יותר תודעתי.
בדיוק, של תסמון.
אתה יש לך מוגבלות פיזית.
כן, יש לי מוגבלות פיזית, אבל כמו שאתה רואה, אני מתנייד ואני מסתדר, ברוך השם, ופשוט זה שלי פיזית ברגליים.
ברגליים.
עכשיו, זאת עמותה שמטפלת, ובאמת יש לה, לכל הצרכים הפיזיים, הם עושים התאמות לכל אחד שמתאים לו. אתה יודע, יש אחד שאוכל בצורה מסוימת וצריך להתאים לו, לדוגמה, מזלג, לא יודע, כאילו, לסדר אותו בצורה מסוימת, לשים לו...
יש מקרים מאוד קשים, של, למשל, הזכרתי מקודם את חיים אלחנן עידן, חבר שלך, שהוא בחור מקסים, נפש מדהימה, והוא קלו בתוך גוף שהוא בקושי זז, והוא מתקשר עם האף.
בדיוק, זה הנקודה שרציתי להגיע אליה, שכמו אנשים, כמו החבר היקר שלי, חיים אלחנן, אתה רואה שגם שלא בעצם כביכול שלא, כשמישהו גם, כשהוא לא זז מהכיסא, הוא עושה דברים מופלאים. אז ככה זה גם, אז זה בעצם הרצון שלנו, כי אתה יודע, בשוק העבודה, לא, על אנשים מוגבלים, לא באמת נותנים לזה במה, כן? כאילו, זה צריך להיות, לתת לזה יותר במה מאשר...
איך הישיבה היא טובה? עכשיו,
הישיבה היא טובה, ואתה חייב לבוא לבקר, אני אומר לך. אתה חייב לבוא לבקר.
איפה זה?
ברמת שלמה בירושלים, אתם חייבים לבוא.
אנחנו נבוא. האמת שחיים תמיד מזמין אותי, ועכשיו כן. אני מתחיל להבין על מה מדובר,
כן.
אז נמצא את הזמן. בוא נשמע חסות ונשמע את השיר, ונוכל גם עליו טיפה לדבר, בבקשה.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
גו, כוכבית 8-8-1-1.
כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
Okay, אז זה שיר שכתב אותו חיים אלחנן עידן שמתקשר עם האף. הוא כתב את המילים.
פגשתי אותך בכיתת השבע, חבר אמיתי עם חיוך של קבע, לא נבהלת ממראה חיצוני, חייכת אליי, צחקת איתי, דיברת, סיפרת, ספרת אותי. אני לא עוד מסכן שכולם לא רואים. חברים אהובים, מרפא את ליבי, מודה אני לבורא על חבר מיוחד שכזה, ולך אני מכיר תודה מלבך, שאינך מתיר את הקשר לעולם. גם שברחוב יש שערה ובתוך הלב רוח קרב, אני תמיד יודע.
זה בעצם השיר הזה נקרא חברי אהובי, שהוא כתב אותו לחבר שלו
באמצעות האף.
באמצעות האף. זה חבר שהוא כאילו הוא רגיל, נורמלי.
כן,
הוא בא אליי לבקר אותי בתל אביב, הוא בא עם חברים רגילים, הוא עם הכיסא גלגלים, לוקחים אותו, מסתובבים בתל אביב.
תראה, הוא הסיפור שלו זה שהוא ממש בהתחלה למד בחברה רגילה, ואז כנראה שכאילו הישיבה זה היה המקום כאילו הכי, אני לא יודע בדיוק, אבל בקיצור הוא התרגל לחברים כאילו
רגילים,
במרכאות רגילים.
כן,
אז כן, זה הסיפור של השיר הזה.
את הלחן כתב מנחם לב, ביצוע של אליה והב. תשמע, ישראל, קודם כל לכבוד לנו שבאת.
תודה.
וזה נורא כיף לארח אותך כאן ולהשמיע את היצירות שלכם ואת הדברים שאתם עושים, ושיהיה לך בהצלחה ונהיה בקשר.
תודה רבה, תודה.
חפשו אותו, ישראל, ישראל בר
דוב.
ישראל דוב.
ישראל בר דוב.
ישראל בר דוב. מה לחפש?
ישראל ברדוב, זה השם שלי בטוויטר.
אוקיי, תחפשו אותו בטוויטר.
ושוב אני רוצה להודות לשר פלסנר היקר שנתן לי את ההזדמנות.
איזה קטע, גם אני רוצה להודות לשר פלסנר. גם אני רוצה להודות, וגם ליואב כהן, וגם לטל אשל וסתיו קורנס, ואיתי ניקסון, מיכל קדוש ושני רומנו, ובן כספית, ושיהיה לכם יום טוב.
יום טוב לכולם.
יאללה, להתראות.
אתה כל כך אהוב, כל כך אמיתי, בא לבקר. לא שוכח אותי, מרומם מצב רוח, מחדיר בי שמחה. עברך שתרגיש קרוב למלך העולם, הבורא הטוב, שיאיר לך פנים כל הימים.